שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? טוב. נפתח פה את העניינים. רגע, סליחה. זה, טוב. אדמור הזקן, היום כ"ב, אגב, כ"ב שבט זה ה... יום פטירת הרבי מקוצק, אדמו"ר מקוצק, מה? והרבי מיכאל מושקה, כן, נכון. הרבי מקוצק היה אומר, אם מישהו היה אומר דבר תורה שיותר מדי הכין, אז הוא אומר, הנה אמת, נכון הדבר, אמת, אבל נכון הדבר, הכנת? נעשתה התועבה בישראל. היה אומר שיש, כאילו, קבל תורה אונליין. טוב, אני הכנתי את זה. שיעור הזה הכנתי, אבל בעזרת השם שיהיה תשרי הברכה. הקדמה קצרה, ואז נצלול פנימה. ההקדמה היא הכרחית כדי שנזכור כולנו שפרשת משפטים היא חלק אינטגרלי ממתן תורה. למרות שהפרשות מפוצלות, וקראנו את יתרו שבת שעברה, ונקרא את משפטים השבת, היא חלק אינטגרלי ממתן תורה, היא נאמרת למשה רבנו כחלק ממתן תורה. משה נמצא בצורך העניין בפרשת משפטים בתוך הערפל, והקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ועדיין ההר בוער באש, וקולות ולפידים, ההר לא נרגע משבוע שעבר. בסוף פרשת משפטים, משה רבנו יצא מהערפל, יאמר לעם ישראל את פרשת משפטים, יכתוב את ספר הברית, שבעצם ספר הברית לפי רש"י, זה מבראשית עד משפטים, ולפי הרמב"ן זה פרשת משפטים בעצמה, ויזה עליהם את הדם, עם ישראל יגידו נעשה ונשמע על הכל, גם על מתן תורה, עשרת הדיברות, וגם על פרשת משפטים, ואז משה רבנו יגיד, אני עכשיו עולה להר סיני, וכשאני אחזור, אני אלמד אתכם את תרי"ג מצוות, בסדר? זה חשוב, כי זה בעצם אומר שהדברים שאנחנו כרגע הולכים לקרוא, הם דברים מרכזיים מאוד, והם חלק ממתן תורה. והתורה מתחילה, בפרשת משפטים, באירוע של עבד עברי, ולצורך העניין, מה שננסה ללמוד היום, ביחד, זה את ההגדרה הראשונה של התורה למערכת יחסים מתוקנת, הגדרה, למערכות יחסים מתוקנות בין איש לאישה, למערכות יחסים זוגיות. היה כבר לפני כן מלא סיפורים, אנחנו יודעים איך נראות מערכות יחסים מתוקנות, כי למדנו על אברהם ושרה, ולמדנו על יצחק ורבקה, ולמדנו על יעקב ורחל, ויעקב ולאה, ויעקב וזלפה, ויעקב ובלהה, ולמדנו הרבה מאוד סיפורים, אבל כאן מופיעה הגדרה משפטית, אם תרצו, ככתוב, כמשפט הבנות יעשה לה. זאת הגדרה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מיוחדת, קשורה לחלוטין לעבודת הנפש של כולנו בתוך מערכות היחסים הזוגיות, אתם יודעים שגם זוגיות טובה היא משל מוצלח גם לקרבת אלוקים, הקדוש ברוך הוא הדוד ואנחנו הראיה לפי חלק מהמשלים, ולכן ננסה להיכנס לדבר הזה היום על זוגיות יהודית מתוקנת לפי התורה. טוב, אז מה כתוב? נכון, אם, קודם כל יש פה, התורה מדברת על סוג של טרגדיה, נכון? על אבא שנאלץ למכור את ביתו. אנחנו ממש מקווים שדבר כזה לא יקרה לאף אחד בעם ישראל וזה, אבל כנראה מצוקת העיתים, אולי זה אבא, המושגים צריכים טיפה לדיוק, זה לא שאבא מוכר את הבת שלו לחלילה לאיזה שפחה, אלא זה כנראה הסיטואציה הייתה שהאבא הזה התעלמן, והייתה לו ילדה קטנה, והוא לא יכול לגדל אותה בכלל בכל זה, אז הוא מעביר אותה לאפוטרופסות למישהו אחר, בסדר? והמישהו הזה מגדל אותה, ואחר כך גם צריך לחתן אותה, זה כנראה הסיטואציה הרלוונטית, אז התורה מכוונת את האפוטרופוס הזה, האדם הנכבד, שלקח אחריות, אולי לפעמים זאת האחיינית שלו, אתה תקשיב, הדבר הכי טוב שהילדה הזאת, שאתה מגדל אצלך בבית, אגב, הרב קוק היה כזה, אתם יודעים, הרב קוק היה נשוי לאישה, שקראו לה, חנה אלטה, נדמה לי, היא הייתה הבת של הרב, בנימין רבינוביץ' תאומים. והיא ילדה לו בת אחת, אני ביבלתי את השמות, לא קראו לך, לבת שהיא נולדה קראו חיה אלטה, אני אולי נסתכל רגע בגוגל ונזכור את השמות, שנגיד את השמות כמו שצריך, מה? כן. קיצור, היא נפטרה בגיל צעיר, בגיל 22 היא נפטרה, אשתו הראשונה של הרב קוק, והוא התאבל עליה מאוד וכל זה, והשאירה לו בת אחת, אז פנה אל הרב קוק, האדרת, הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, שגידל את הבת של אחיו התאום, היה לו, זה אחיו התאום שנפטר בגיל צעיר, והשאיר יתומות, אז הוא גידל את היתומה של אחיו, שקראו לה רייזה רבקה, אמר לו, כאילו, סליחה, אני עוד פעם מהתחלה, הרב קוק התחתן בהתחלה עם האדרת, עם הבת של האדרת, כן? ולאשתה הראשונה, מה קראו, איך קראו? נו, מה אני עכשיו עושה כאן בלגן יותר מדי בשיעור הזה? הכתוב כאן, נה, 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 נה. מה? אלתה בת שבע. אלתה בת שבע, זכרתי. אשתה הראשונה, זכרתי, אלתה. התחתן עם אלתה בת שבע, הבת שלה האדרת, והיא נפטרה. והשאירה לו בת אחת. איך קראו לבת הזאת? הבת הזאת היא גם כן התחתנה אחר כך עם זה. ואז אמר לו הרב דבר, זה האדרת, אני רוצה שתמשיך להיות חתן שלי, אני מגדל את הבת של האח התאום שלי, והוא התחתן איתה, הרבנית רייזה רבקה, והוא התחתן איתה, בסדר? אז זה הסיטואציה. טוב, נחזור חזרה לשיעור שלנו. אז אומרת התורה, אם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, זה ביטוי מאוד חשוב. זה אומר שהבת, האישה, היא מגנת משפטית. אתה לא עושה טובה, אתה לא נחמד, אתה לא nice to have. התורה קובעת את הזכויות האלו כזכויות משפטיות של האישה, בסדר? התורה קובעת אותם. משפט הבנות, זאת הפעם הראשונה שמוזכרת המילה משפט, חוץ מכותרת התורה המשפטים. נכון? נלי. יש עוד מקום שמופיע המילה משפט? אין. יש חוק, הוא היה שימו את היוסף לחוק. יש, סליחה, בשלח. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. וזה עוד באחר, זה כן, משפט, משפט הבנות. אתה לא עושה טובה. התורה, עוד לפני 3,338 שנים שנשים לא היה להם כלום בכלל, שום זכות, הם היו רכוש. התורה אומרת, תירגע, כמשפט הבנות, אתה לא עושה טובה, אתה לא נחמד. יש כאן איזה משפט, האישה נבראה בצלם, האיש נבראה בצלם, ויפה. מה המשפט? אומרת לנו התורה, אם אחרת ייקח לו, שאירה כסותה ועונתה לא יגרע. שאירה כסותה ועונתה. אז אנחנו הולכים להתמקד היום. מה זה שאירה? מה זה כסותה ומה זה עונתה? בהגדרות ההלכתיות ובהגדרות היותר מעניינות אותנו כרגע, זה ההגדרות הנפשיות. תנועת הנפש של האדם הנשוי לאשתו. בזאת השם יש פה גם רווקים בקהל, זה בכלל טוב, יש פה גם נשואים שיכולים תמיד להשתפר ולתקן את עצמם. אני רוצה דווקא להתחיל מהרש"ר הירש שלפני הזוהר. הרי זה דבר מאוד מעניין, מה? ההגדרה של מערכות יחסים מתוקנות בין איש לאישה באה בתורה על הסיטואציה שהאישה יש לה את המעמד הכי נמוך, שהיא שפחה בעצם, היא נמכרה לשפחה. זה גאוני, למה? כי כשאתה רוצה להגדיר משהו, אתה תמיד תמדוד אותו לפי החוליה החלשה. אם בחוליה החלשה זה כך, קל וחומר, קל וחומר, אם היינו מגדירים את זה בהגדרה רגילה, טוב, בסדר, באישה שהיא בת חורין, וזה זה ככה, אבל מי שהיא שפחה, אולי לא. אומרת לך התורה, אני את ההגדרה למערכות יחסים מתוקנות בין איש לאישה, אני אשים פה, ומי שנמכרה לשפחה, תראו, אומר את זה, הרש"ר הירש נפלא. שאירה כסותה ועונתה זהו המקום היחיד בו התורה שבכתב מדברת על חובות הבעל כלפי אשתו. כשהתורה מגדירה את משפט הבנות, זכויות הנישואין הבסיסיות של בנות ישראל, היא מדברת על דוגמה של אישה מהמדרגה הנמוכה בחברה. ביתו של עני מרוד, בת של אדם שכבר מכר את כותונתו, וכדי להציל את עצמו ואת ביתו מחרפת רעב, מכר אותה לאמה. הוא הולך בדרך שכמובן אמרנו, שהמחירה לאמה היא בעצם נועדה להגן עליה, לבת הזאת, שיהיה מי שיגדל אותה, אולי האמא נפטרה, ומי שיגדל אותה וכל זה, והאבא צריך לעבוד לפרס את בני ביתו, אז הוא, הייתי אומר, זה כמעט קרוב היום לאומנה. הכי קרוב לאומנה. אתם יודעים מה זה אומנה? אומנה, לא אימוץ. אימוץ זה ילד שההורים שלו מסרו אותו. אומנה, יודעים מי ההורים, אבל ההורים האלה, הם לא יכולים לגדל את הילד. בגלל סיבות כאלה ואחרות, מוסרים אותו לאומנה. אז זה נראה לי הכי קרוב לאומנה. נכון, מי הייתה באומנה? אסתר. באשר הייתה באומנה איתו, יפה מאוד. אז אדם כבר מכר את כותונתו כדי להציל את עצמו, ואת ביתו מחרפת רעב, מכר אותה כאמה. ואתה, אמה, אומנה, זה קרוב. כשהיא דחויה, ואולי אף נתונה להתעללות, מת האדון, היא הופכת לאשת הבן. התורה מעמידה אישה זו כשווה, לאישה שניסית מתוך חירות ושפע. זו ההגדרה. ומכריזה, היחס אל אישה זו לא יגרע בחירות זה מהיחס אל האחרת. הרי זה בא ללמד ונמצא למד, כן? כלומר, אתה בא ללמד שכאילו צריך להתנהג אליה, וממנה אתה למד לכל אנשים האחרות, אבל כאילו, כמו מדין קל וחומר כזה. הדין הכללי של משפט הבנות מומחש כאן על ידי דוגמה של מקרה מיוחד הבא ללמד על הכלל כולו, מכאן העקרון הנפלא המגן על זכויות נשות ישראל, עולה אמו ואינה יורדת אמו. כן? היא רק קדימה, רק עולה. אם הבעל הרגיל אותה לרמת חיים מסוימת, היא עולה ועכשיו הוא רוצה להוריד, לא, לא, היא לא, לא תירד. בין אם האישה מכניסה לבעל המדינה של זהב הכסף, בין אם נכנסת לביתו כבת אביון שאין עם הדבר מלבד כסותה לאורה, אין לה ילדין אחד, הבעל חייב לנהוג בה לפי הרגיל אצלו, ולפי מעמדו החברתי. אם רמת החיים בבית אביה גבוהה מרמת חיי הבעל, יש לה זכות להמשיך את רמת החיים בהורגלה, אלא אם כן הסכימה מראש ותר עליה, עולה אימה ואינה יורדת אימו. אז קודם כל זה ממסגר טיפה את המקום שבו אנחנו לומדים על הדבר הזה. עכשיו עוד איזה משהו למסגור, לפני שניכנס לחיובים עצמם שהם בעיניים מרתקים, וכמובן שכל הדברים האלה יופיעו בתור פרק מיוחד בספר הקדוש, ימים לבנים ארוכים שהוא כבר בדרך לצאת, ממש בהיריון מתקדם, כבר תתפללו עליו שהוא יהיה לו לידה טובה, כמו שזכינו ללידות של הנכדים, גם לעוד ספרים, ארוך השם. בעבר, בשנים קדמוניות, למדנו שהזוהר דורש את כל הפסוקים האלו על המערכות יחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין הנשמה. נכון? וכי אם קוריש את ביתו לאמה, זה הקדוש ברוך הוא שמוכר את ביתו, זה הנשמה לאמה וכו'. אז זה בסדר, זה משל. אבל בכל אופן, מהמשל אתה גם יכול ללמוד על הנמשל. כלומר, אם מערכות היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין הנשמה, הן בעצם באות לידי ביטוי בפסוקים האלו, אז אתה יכול ללמוד שכמו שהקדוש ברוך הוא מתייחס לנשמה, כך הבעל צריך להתייחס לאשתו. אז בואו תראו מה אומר הזוהר על הדבר הזה. כמשפט הבנות יעשה לה. מהי כמשפט הבנות? מה המשפט הראוי? הכה התרזה לחכימין. כאן יש רז, סוד לחכמים. בגות תינרת תקיפה, בתוך סלע איתן. כי אתה, מי שקורא את זה ככה מלמעלה, כמו שאנחנו לומדים כאן בקוסף חכמנו, שנכון, תפוחי זהב מזכירות כסף, אז אתה קורא את הפסוקים, כן, יש פה דיני עבדות וכל הדברים האלה. רגע, תעצור, יש פה סוד. יש כאן, בגוד תינרת תקיפה, רקיע תמירה, איתה איכל החדה דאיקר איכל האהבה. ברקיע יש מקום שנקרא איכל האהבה. ותמן אינון גזין גניזין תמירין, שם יש סודות גדולים, וכל נשיקין דרכימו דמלכה אינון תמן. שם, במקום המוסתר הזה, המלך מנשק את האהובה שלו. ואינון, מי האהובה? נשמתין רחימאין דמלכה על עם תמן, הנשמות שהמלך אוהב עולות לשם, כיוון דמלכה על באו איכל הדמלכה, שהמלך נכנס באיכל, מה כתיב? האישה כעקב לרחל. וקודש הבריחו אשכח תמן לעין נשמת הקדישה, קדים יד ונשיק לה וגפיף לה, הקדוש ברוך הוא פוגש שם את הנשמה, מנשק אותה, מחבק אותה, וסליק לה בהדה, משתעשע בה, ודאו כמשפט הבנות יעשה לה. דאו זה משפט הבנות? כבר כאן הזוהר די גילה את כל הסודות, אנחנו נפרט אותם, שיש איזה מקום סודי, שהמלך פוגש את המלכה, והוא מחבק אותה, והוא מנשק אותה, והוא אוהב אותה וכו'. זה משפט הבנות. כדינה דאבא עביד לברתי, כמו שאבא עושה לביתו, דהי חביבה לגבי, אני מזכיר לכם שאבא ובת, זה כינויים גם בחזל וגם בזוהר, לבעל ואישה. בסדר? ברוכה את להשם ביתי, היטב תחסדך האחרון מן הראשון, מי אמר למי? בועז, לרות, לפי שהוא לא הולך להתחתן איתה. נכון? דנשיק לה וגפיף לה ויעיב לה מתנן, כך קודש הבריחו עביד לנשמתה, זכה בכל יום, כמו דכתי, משפט הבנות יעשה לה. זה גם כן איזה מסגור כזה. אז עכשיו בואו ננסה רגע להיכנס פנימה לחיובים עצמם, לנסות לראות מה כתוב. שערה. מה זה שערה? מה זה שערה? אז יש כאן, רשי אומר ששערה זה מזון. שער זה מזון, ככה רשי אומר. הרמב"ן חולק על רשי פה, ויש פה רמב"ן יסודי מאין כמוהו באבוי דסה נפש, במערכות היחסים בין איש לאישה, והרמב"ן בנוי על הגמרא, מסכת כתובות. תני רב יוסף שערה זה קירוב בשר. לא ינהג במנהג פרסיים שמשמשים מיתותיהם בלבושיהן. מסייע עלה לרבונה, דאמר רבונה, האומר אי אפשי, אלא אני בבגדי והיא בבגדה, יוציא וייתן כתובה. שמעתם? איזה אחד, הוא אומר, לא, צניוס, אני בבגדי, וזה, החוצה, יוציא וייתן כתובה, זה בגידה, הוא בבגדו ואני בבגדה. כלומר, מה זה קירוב בשר? בעצם קירוב בשר, זה, בואו ננסה רגע לתרגע, בסוף, להלכה, בהלכות אישות, זה אומר ש... האיש ואישה הם ללא בגדים ביניהם, יש בגד מכסה אותם מעליהם, אבל הם לא בגדים ביניהם, בסדר גמור, אבל בתנועת הנפש זה בעצם אומר, שאנחנו, אין בינינו שום חוצץ נפשי, בשר אחד, בדיוק, מה שזה, זה מימוש, או זה היישום המשפטי של האמירה, של האמירה בפרשת בראשית, על כן יעזוב איש את אביו ואמו, ודבק אשתו והיו לבשר אחד. מה זה בשר אחד? בשורה אחת. זאת אומרת שבין, אין חציצה, נכון? יש מנהג אצל האשכנזים, שהכלה מקיפה את החתן שבע פעמים, וכל זה, יש כל מיני הסברים למנהג הזה. אחד ההסברים זה שהכלה, בכל מקרה, כשכלה מגיעה לחתונה, היא בכלות הנפש, היא כבר, היא לגמרי עם ה... עם הבעל, אבל הבעל, הוא הגבר, הוא יותר אחוז, ויש לו כל מיני חומות הגנה שהוא בנה עם החיים, הוא קשוח, הוא לא יודע, הוא לא מספר, הוא לא פותר, יש לו חומות. אז היא מקיפה אותה שבע פעמים כדי להפיל את החומות של האישיות. הכל בסדר, אפשר להירגע, הגעת הביתה. אתה יכול לשתף גם כשקשה לך, אתה יכול לשתף גם בכל מיני אתגרים, כאילו מקיפה אותו כדי שיפלו חומות האישיות. אז תראו מה אומר כאן הרמב"ן, זה רמב"ן נפלא ביותר. אומר הרמב"ן, קודם כל הוא מביא את הפירוש של רשי וחולק עליו. רשי אמרנו, כמו שאמרנו, רשי אומר שזה אוכל. אמרנו שגם אוכל זה דבר חשוב, כידוע אצל המרוקאים. ולכך אני אומר, כי פירוש שער בכל מקום בשר הדבק וקרוב לבשרו של האדם, ונגזר מלשון שער, כלומר שער בשרו, מלבד בשר גופו, ויקראו הקרובים שער, אל כל שער בשרו. שערה הנה, קניין החצמי הוא בשרי עתה. ויוכל חצי בשרו, וכן שם ושאר נין ונכד, זרו הקרוב אליו, וכן, הוא מביא הרבה דוגמאות, כן? עצמך ובניך שם, הבשר הקרוב לך, ויקרא הבשר הנאכל שאר, וימטר עליהם כאפר שאר, כן? עוד פעם רבה הרבה דוגמאות וכולי, ותקרא האישה שאר לבעל. כלומר, יש פה קודם כל הבנה אחת, הוא אומר שערה זה כאילו להפך להיות קרובי משפחה. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, וזה ממש מימוש של הפסוק שנאמר בפרשת בראשית. על כן יעזוב איש את אביו ואמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, יהפכו לקרובי משפחה. כלומר, אל תגיד, לא, קודם כל המשפחה, משפחת המוצא שלי, קודם כל ההורים, קודם כל האחים, ועד ככה, זה לא, לא. ברגע שמתחתנים, האישה נהיית הקרובה הכי קרובה. גבר ואישה נשואים עם קרובי משפחה דרך הילדים. בסדר? זה כאילו מה שהופך אותם לקרובי משפחה. זה מילה גם הוראה לילודה, כן? כי איש ואישה שהם מתגרשים, אז אין, כן, לא עלינו, אז אין ביניהם, הם לא נפח, זהו, הקרבת משפחה שלהם פסקה. אבל דרך הילדים הם קרובי משפחה. אז אומר קודם כל שערה, קרבה, להתרגל שעכשיו מספר אחת, זאת אשתך, ולא בני המשפחה ששם גדלת. נכון? שערות זו אשתו, והוא מן העניין, כמו שאמרת אלי, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, הנה שערה קירוב בשר. כאילו, ההוראה הראשונה זה להפוך להיות קרובים. אבל אז הוא אומר עוד דבר. ואם יהיה פירוש שער כמו בשר, קודם הוא הסביר את זה, שער כמו קרבת בשר. אז המטרה היא ש... נכון? זה תמיד נורא יצחיק אותי, כשהיינו הולכים לבתי חולים, כל מיני בדיקות, בהריונות, בדיקות, אז יש שם שאלה שהיא גנרית, שואלים אותך, האם אתם קרובי משפחה? נורא יצחיק אותי, מה זה קרובי משפחה? אנחנו איש ואישה, אנחנו הכי קרובים בעולם. לא, האם אתם בני דודים, האם אתם זה? לא, אנחנו לא בני דודים, הכל בסדר, נכון? אז שואלים אותך, אז אומרים לך, תקשיב, יש איזה, מישהו אומר, יש בזה משהו נכון, שאיש ואישה עם חולפות השנים נהיים יותר ויותר דומים אחד לשני פיזית, נהיים דומים, או יש דוגמאות כאלו, שכל כך אהבה גדולה, בין איש לאישה, שהאמת שראינו את זה אצל דוד שלי, אבל בעוד מקומות, ההורים של שולי רנד ככה נפטרו, נפטר לו מזמן איזה פרופסור, פיזיקאי בן 101, שבועיים אחרי שאשתו נפטרה. וראינו את גם את הדוד שלי, שהוא אשתו נפטרה, ואמרנו לו את זה, מרגע שאמרנו לו את זה, הוא הפסיק לדבר, ותוך חודש הוא נפטר. והוא לפני כן היה, הוא היה, הוא לא היה בריא, אבל הוא היה, היה בסדר, כאילו היה. זה מין קרבה כזאת, קרבה שהופכת לקירוב בשר, עד רמה כזאת, שכאילו מישהו אחד מסתלק, אבל אין לי מה לעשות פה, זהו, אני אלך ואשיר באלישי הראשון, כן? היו פה גם במכון היו כאן כמה דוגמאות כאלו, לא אגיד את השם, כי אולי הוא לא יודע, אבל אחתי נחם את אחד הרבנים שאימא שלו נפטרה, ואבא שלו ישב איתנו בשבעה, אבא שלו היה גמור, תוך חודש הוא נפטר. לא יאומן. הוא אמר, כן, לא הבנו איך הוא הסתדר בלעדי הדקה אחת, קיבלנו את התשובה. בסדר? האם צריך לשאוף לזה? אני לא יודע, כאילו, אם זה... אבל אם זה קורה, אז יש איזה צד של קרבה מאוד מאוד גדולה. אבל הרמב"ן אומר עוד משהו. ואם יהיה פירוש שער כמו בשר, כדברי המפרשים, נאמר, כי כל שער בשרו כמו בשר ובשרו, כיין שנאמר, כי אכינו בשרנו, גם כן נפרש שערה לא יגרע, שלא ימנע ממנו בשרה. כלומר, הבשר הראוי לה, והוא בשר הבעל אשר הוא אימה לבשר אחד. חיבוק, ליטוף, קרבה גופנית. התורה מדברת על זה. על קרבה לא על עונתה, אנחנו נגיע בהמשך, נכון? עוד לא אמרנו עונתה. מדברים פה על, על שערה, על קירוב בשר. על הבשורה בבשר. יש בשורה בקרבה הגופנית, הנעימה, המכבדת, המיטיבה, העדינה, גן עדן, גן העדינות. נכון? כלומר, הבשר הראוי לה, והוא בשר הבא, זה רמב"ן, אני אומר לכם, הרמב"ן זה אביהם של ישראל, סגי, אי אפשר לזוז מהרמב"ן. כן. אז אומר הרמב"ן, הוא בשר הבא לשר אימה ולבשר אחד, ויהיה נה כתוב שאם ייקח אחרת, אופס, מחשב, ואם ייקח אחרת, קירו בשרה שזו בקסות מיטתה, ועד דודיה לא יגע ממנה, תכף נדבר על קסות מיטתה, כי כן משפט הבנות והטעם שלו תהיה אחרת, יושב על מיטה כבודה, והיו שם לבשר אחד, וזו אמו כפילגש, ישכב עמה בדרך מקרה על הארץ, כבעל אישה זונה, ולכן מנאו כתוב מזה, וכך אמרו חכמים, שערה זו קירוב בשר, שלא ינהג בה כמנהג הפרסיים, שמשמשים מיטותיהם בלבושיהם, כלומר, ללא חציצות, אבל זה לא רק ללא חציצות גופניות, זה גם ללא חציצה נפשית. משהו קשה לך? ספר לאשתך. משהו מעיק לך ללב? ספר לאשתך. זה שאדם מייצר לעצמו כל מיני מערכות זוגיות אחרות, גם אם, אפילו עם חברים. תאומים זה משהו אחר, אני מחריג. אבל בסדר? לא, תשמע, זה רק אני יכול לדבר עם חבר שלי, זה אשתי לא תבין. זה בעיה לפי הרמב"ן הזה. זה בעיה. קירוב הבשר הוא ביטוי הכי הכי חיצוני לקירוב הלבבות והנפשות שאין בינינו מחיצות ואין בינינו סודות. בסדר? ואצל הפרסים זה כאילו הבעיה. כן, אי רצון שבזכות הזה, כן, גם הפרסים יחטפו עכשיו. כן, וזה פירוש, נכון, אומר הרמב"ן, כי דרך הכתוב בכל מקום להזכיר המשקע בלשון נקי בקיצור, ולכן אמר באלו ברמז שהיא רק סוטה ועונתה, שלושת העניינים האלו אשר לאדם עם אשתו, בחיבורן ועבו זה כהוגן על הדין וההלכה ויהיו המזונות מלבושי האישה תקנה מדבריהם. טוב, אז זה שערה, בסדר? שערה, קירוב בשר, העונג, בעדינות, בקירוב הבשר, וכמובן בצניעות וכו' וכו', כמו שראינו בזוהר, שזה בחדרי חדרים ולא ברחובות וכו', אבל, כן, הבשורה הזאת, בשורת הנעימות של הקרבה. מדהים, בסדר? משפט, זה משפט הבנות! חיבקת את אשתך. תת על היד, תת על הליטוב. רב אברום זכר צדיק לברכה, היה מקפיד שחתן ניתן יד לכלה בסוף החופה. היו כל מיני מחמירים שהתחילו להגיד, זה, והוא היה עכשיו, תן יד, אתה יותר צדיק מה... מהדורות הקודמים. טוב, אז זה שערה. כסותה. בואו נמשיך רגע עם הרמב"ן, ממנו נתקדם. גזרתי שורה אחת מהרמב"ן, ושמתי אותה כאן, מה זה כסותה? כסות מיטתה. כמו שנאמר, היא, כי היא כסותו לבדה, במי ישכב, ועונתה, טוב, עונה, תכף נדבר מה זה עונה, אבל כסותה. כסות מיטתה. כלומר, הייתי אומר לזה, המכובדות. שערה כסותה, המכובדות. שהמיטה מכוסה כדרך מלאכים, לא באיזה סקש, ולא כמו שאמרנו, לא על הרצפה, בדרך פריצות, אלא יש מלכות, יש, אבל זה הרבה יותר מזה. תכף תראו, כן? בוא נגיד ככה, האלמנט של הכיסוי, הוא אלמנט מאוד מאוד מרכזי בכל חופה. תשימו לב שכל חופה היא מתקדמת מכיסוי לכיסוי. החתן מכסה את הכלה בעינומה. אחר כך שניהם ביחד נכנסים אל החופה. החופה כאילו מכסה את שניהם. אחר כך החתן מתכסה בטלית. ולבסוף, לפעמים גם יש מנהג שהחתן מכסה גם את הכלה בטלית. מכירים את המנהג הזה? כמה הטלית תכלת. ברור, פשוט. לא צריך להגיד את הדברים האלה, דברים פשוטים. אבל זה... ואז בסוף החתן והכלה נכנסים ביחד לחדר איכות ונעלמים מעיני הקהל בחדר איכות. זאת אומרת, זה הולך מכיסוי לכיסוי לכיסוי. ויותר מזה, כדי לייצר סביבת עבודה של קרבה ושל אהבה ושל זה, צריך אינטימיות, צריך כיסוי. הכיסוי מאפשר שמתחתיו יקרה משהו אמיתי. כל דבר מכוסה הוא דבר פלא, הוא דבר סודי, הוא מייצר שפה. כל דבר גלוי מאבד באותו רגע, באופן מוחלט, את הערך האינטימי שלו. מוחלט. כלומר, משהו כמו בעלי המדהים, 5 שנים, היום יום נישואינו, הבעל שאתה, אבא שאתה, המדהים שאתה, אבא לילדים, האור, הרגישות, זה כל זה, פוסט בפייסבוק, הערך התזונתי הזוגי הוא אפס, הוא אפס, מלא לייקים, מלא ריגשת, מלא מזל טובים, מלא כאלה, זוגיות, זוגית, הערך הוא אפס, לעומת זאת, אותה משפט על פתק מקופל עם, בכתב יד מתחת לקרית, וואו, מדהים. רק האישה רואה את זה, שומרת את זה אצלה, קוראת את זה כמה פעמים, אף אחד אחר לא רואה את זה. הכיסוי הוא ההתחייבות שלנו כבני זוג לייצר מרחבים אינטימיים שבהם רק אנחנו נהיה בהם. מרחבי סוד אם תרצו. אגב, זאת הלכה מפורשת בשולחן ערוך. הרי מה אומר? לא הבאתי את זה כאן. הרי מה אומר? יש הלכה. שהאישה צריכה להצניע ליל תבילתה. כלומר, ליל התבילה זה לילה של סוד. צריך גם כאילו, לפעמים הילדים צריך לעבוד עליהם פה, לעבוד עליהם שם, השכנה, הדודה, מסתכלת. יש פה איזה מתח באוויר, איזה הרפתקה פתאום. סוד. ובתוך הסוד הזה נוצרת הקרבה והגעגוע וכו'. זה, מה, זו התנועה הנפשית בכסות. כלומר, האיש ואישה שמקודם אמרנו שאין ביניהם חציצה, אבל שניהם מכוסים, מה שמאפשר להם לייצר מתחת לכיסוי הזה, שפה הקרובה שלהם. הכיסוי זה או, כמו שאמרנו, בגד, או הכיסוי זה חדר סגור, או אפילו מרחב סגור שהוא רק, רק שלי ושלך. ולא כל רגע משתפים ומראים וכל זה. האם יש לנו כבני זוג עולם שהוא רק שלנו, וגם הילדים לא נדחפים לשם. נכון? עכשיו אני אספר לכם משהו שלא עובד. שאנחנו קנינו את הבית שאנחנו כרגע גרים בו, אז כמובן אשתי עיצבה את הכל וכל זה, והיא מאוד טובה בזה. אז היא אומרת, תראה, המטבח, אנחנו מאוד אוהבים לשבת, לשתות כוס קפה ביחד, וזה, כל זוג, נכון? אבל כמובן החשש הוא, ברגע שאתה שותה כוס קפה עם אשתך, לא עובר ספור 3 פעמים, עד 3, הילדים דוחפים את זה ראש, מה קורה, מה אוכלים, מה נהיה? אפשר להצטרף? לא, אי אפשר, אבל לא זה, נכון? אז מה אשתי אמרה, תראה, אנחנו נעשה, היא הציעה לי לעשות איזה קיר כזה, שהוא בנוי משלוש קורות של גבס כזה, אומרת לי, תראה, מצד אחד אנחנו רואים את הילדים בסלון, הם לא מרגישים, מצד שני, הם יבינו שזה כאילו זה. אז זהו שלא. הם לא מבינים. אל תעשו את זה אצלכם. הם, כדי להצבן אותנו, הם נכנסים בין הקורות, הם נכנסים ככה, כאילו להגיד, היי, מה קורה? אז לפעמים, באמת הם לפעמים, כדי שנוכל לשתות כוס קפה לבד, הם גדולים. אנחנו רואים, ביי, יצאנו, בית קפה, אנחנו זמינים, אל תתקשרו. בסדר? תראו, הירושלמי אומר כאן דבר מדהים. הירושלמי אומר, התרגום ירושלמי, מה זה כסותה? ואם אחרת, אז הוא אומר, שערה זה, הוא מפרש כמו רשי מזונה, כסותה הוא אומר תכשיטה. תכשיט. טוב, קודם כל צריך להסביר יותר מדי למה צריך כמו תכשיטים, נכון? לאישה, צריך, זה עובד. זהב מפה, זהב משם, יעלומים, כל אחד מה שלמרקדית, למרקדית, מרוקאים מאוד אוהבים זהב. מדבר אליהם העניין של הצמידים, ככה, כבד על היד, הדבר הזה. אבל בעצם מה שהוא אומר, התכשיט, זה דבר מאוד יפה, למה? כי הרי מה דיברנו? דיברנו על שפת קוד, נכון? דיברנו על שפה פנימית, דיברנו על שפה שרק האיש והאישה יודעים. תכשיט, הוא הרבה פעמים מה? הוא סיפור. הוא סיפור. יש את הטבעת אירוסין, טוב? זה סיפור גלוי, כולם יודעים. יש את הטבעת נישואין, גם זה סיפור גלוי, כאילו כולם ראו. עוד שאיך בחרנו ומה עשינו, ופתאום יש שרשרת יעלום. מה שרשרת יהלום הזאת? לא, זה מהלידה של הבן, מהלידה. כשהיא מחזיקה את השרשרת יהלום, היא זוכרת שזה מהלידה. איזה לידה הייתה, ואיזה הריון, והתפילות, ועד שנכנסו להיריון וכו'. ומה זה הטבעת יהלום? זה מההפלה. אם זה יש. שמרחם, כן, עשית עמדה, אבל גם זה. ניחמנו אחד את השני. וממש אתה יכול לראות תכשיט אחרי תכשיט, שרק בני הזוג יודעים מה התכשיטים האלה אומרים. ולכן התכשיט הוא בתחת הקטגוריה של כסות, כי הוא מייצר שפה פנימית. וזה ממש, אני אומר לכם את זה, זה ממש, אתה כאילו יכול לעבור לתכשיטים, ודרך התכשיטים ספר את הסיפור של המשפחה. סיפור המשפחה. השפע המיוחד, והברכה שהגיעה, בסיטואציה כזאת, בסיטואציה אחרת, ו... כן. היה איזה פעם שאני כמובן לא יכול, לא רוצה ולא זה, אני לא אעבור מה שאמרתי בעצמי על זה, נכון. אבל היה פעם משהו שישנו לי, תקשיב, אני רוצה, סיוע סטיואציה הזאת, אני רוצה תכשיט כזה שיבטא את הדבר הזה וזה שקרה. ממש כאילו, ידענו להגדיר את זה בינינו, שהייתה כאן סיטואציה וידענו להגדיר איך זה ייראה בתכשיט. וזה באמת עזר לנו, מאוד עזר לנו. אז לכן, בעיניי הירושלמי שם את זה כאן על הכסות. זה יפה, לא? נכון? הכל פנים לענייננו, זהירות מרובה, כי היום המרכיב של הסוד בקשר הזוגי נמצא תחת מתקפה, יש ציפייה כל הזמן לשתף. כשאנחנו היינו בגיל שנולדו הילדים, היינו הלכנו לאולטרסאונד, אולטרסאונד זה אולטרסוד, היה בחייתנו חוויה זוגית מאוד מאוד מקרבת, מאוד מיוחד, הולכים לגוש את הילד שחרר, הולך להיוולד לנו, וכל זה לא אלינו בדעתנו, כאילו, זה סיפרנו שאנחנו בהיריון, להורים וכל זה, אבל זה, שמרנו זה לעצמנו. היום אני יכול לקבל איזה, הבת שלי אומרת לי, אתה שומע, אבא, לזאת וזאת יש לה בן. אני אומר לה, מאיפה את יודעת שיש לה בן? אומרת לי, אמא, זאת אומרת, היא שלחה לי. מהאולטרסאונד כבר שולחים, תראי איזה מכוער, תראי את האף שיש לו, נכנס לו אף של בעלי, מה יהיה וכל זה. זה נהיה כאילו חוויה, טחינגה כזאת וכל. עכשיו, זה מצחיק וזה מגניב וכל הדברים האלה, כל דבר כזה שאנחנו מבטרים עליו, ויתרנו על משהו שיוצר קרבה זוגית. פשוט ויתרנו. היה פה לפני כמה שנים, אחד התלמידים במכון, שיום אחד הוא, היה לנו חברותה, אז יום אחד הוא בא אליי, עדיין היה רווק, הוא אומר לי, בוא נה, אני עכשיו, אני עליתי עליכם הדוסים השבוע. אמרתי לו, מה עשינו הפעם? הוא אומר, אני גיליתי את כל הסיפור הזה של העולם, של התפילה, אשכרה עולם תחתון. כלומר, קורה כאן משהו מתחת לפני השטח, ואף אחד לא יודע, זה ידיעים אותו, מהתרבות שממנה הוא הגיע, שהכל היה פרוץ, והכל היה גלוי, והכל היה חשוף, פתאום מתנהל פה איזה משהו שלם, שהוא מאוד אינטנסיבי, אף אחד לא יודע עליו. כאילו, מי שצריך לדעת יודע, אישה יודעת, הבעל יודע, הרב יודע, הבלנית יודעת, אבל זהו, זה מתנהל בתור סוד. זה פלא עצום. זה כסותה. תנצלו את זה, את הכסות הזאת, לחסות, כי מה שקורה מתחת לכיסוי, הוא איזה משהו סודי, איזה משהו קרוב, וככל שדבר הוא יותר חשוף, ויותר גלוי, ויותר זה, אז הוא פחות. אז הוא פחות. ולפעמים הוא ממש מאבד לגמרי את הערך התזונתי הזוגי שלו. טוב, אז זה לגבי הכסות. עונתה. החזקוני אומר, כולם אומרים שעונתה זה תשמיש, שזה דבר פלא. כי מה קשור, מה הקשר בין המילה הזאת לבין תשמיש? נכון? למה לא כתוב, מה? מה זה? מה ברור? אתה יפה. מדהים. זה כבר פירוש אבל. זה כבר פירוש. זה פירוש מדהים, תכף נדבר עליו, אבל תבין שהמילה הישירה, שהתורה בדרך כלל משתמשת בה, זה לידיעה. שהרה כסותה וידיעתה לא יגרה. בסדר? או שהרה כסותה וביעתה לא יגרה. עונתה, זה חידוש עצום. יפה, זה פירוש כבר. כלומר, קודם כל, זה, בעיניי, אני אגיד לכם מה מדהים, בעיניי זה מדהים, זה מדהים בכל מיני רמות, בעזרת השם בספר הקדוש שיצא, אז הפרק האחרון בספר, זה עשיתי מילון. אספתי את כל המילים בתורה ובחזל שמתארים יחסי אישות, ופשוט יצרתי מילון, ופשוט זה סיפור שלם של נקיות וטהרה ועיקר של תקשורת. כלומר, התורה וחזל מתעקשים בשום פנים ואופן לא לקרוא לאירוע הזה על שם הפרקטיקה הגופנית שלו, כי הוא תמיד תמיד אירוע עם הקשר. בין איש לאישה, לאהבה, לזוגיות, ולכן המילים תמיד יהיו מילים של הקשר, ששמות אותך על איזשהו רצף, ולא מילים שעובדות בפני עצמם. תנסו רגע לחשוב לבד מה קורה ברחוב, איזה מילים משתמשים שם, ותבינו את הפער העצום. אז, אבל אולי המילה הכי הכי מדהימה זה המילה עונה. קודם כל, אפשר להגיד שעונה זה מלשון עינוי, נכון? אם תענה את בנותיי, שלבן כבר אמר, כלומר, יש לנו כאן חתיכת תמרור, שהדבר, האירוע הזה שיכול להיות, אמור להיות, צריך להיות, שיא הקרבה, אם הוא נעשה לא כמו שצריך, לא בתשומת הלב הראויה, לא ברגישות הראויה, הוא נהפך לעינוי, עלול להפך לעינוי, לאישה ולפעמים גם לאיש. אז יש פה כבר איזו התראה, חמורה, אנחנו עוסקים פה בדבר השיא הרגיש, כל טעות פה היא טעות אחת יותר מדי, אולי אפשר לומר. יש לבים, יש התפתחות, יש צמיחה, יש הרבה מאוד דברים, אבל אין פה מקום לטעויות. אין פה מקום לטעויות, צריך פה המון המון רגישות, בסדר? אז זה עונה. זה פירוש אחד לעונה, נכון? לא, עינוי. פירוש שני לעונה, כמו שאמרת אלי, מה? עונות השנה. עוד כל ימי הארץ, זרע וחורף וקיץ, נכון? עונה. כלומר, האם אתה שם לב באיזה עונה היא נמצאת? האם היא בעונה סגורה? האם היא בעונה פתוחה? האם היא בעונה קרובה? מה העונה? מה מזג אוויר? מה הטמפרטורה? או שאתה תקוע בעצמך? כן? אז כשאומרים למישהו עונתה, כבר משפט הבנות קובע תשומת לב רגישה מאוד למה קורה מסביב? מה קורה, האם יש סתם? יש כל מיני, יש לפעמים סיבות אובייקטיביות, אני מקבל שאלות בתארת המשפחה, אצלנו בשכונה, באופן כללי, אז לפעמים יש כל מיני שאלות אובייקטיביות, שלום כבוד הרב, אנחנו נוסעים לליל הסדר למשפחה של בעלי, יצא לי, אני צריכה לטבול בלילה הזה, כאילו זה נורא מלחיץ אותי וזה, מה לעשות? כן? שאלה, זו שאלה של עונה, כלומר, הכל בסדר, והוא אוהב אותה, והיא אוהבת אותו וכל זה, אבל העונה, אובייקטיבית, לא, לא, לא מתאימה בגלל סיבות כאלה ואחרות, אני לא אגיד את התשובה שעניתי, כי התשובה היא מאוד אישית ותלויה באלף ואחד דברים, אז אי אפשר להגיד אותה, אבל השאלה היא שאלה גנרית, בסדר? כלומר, יש פעמים שהעונה היא עונה סובייקטיבית, מישהו חולם, מישהו מרגיש לא טוב, מישהו עצוב, מישהו יש לו איזה קושי, וכן על זה הדרך. עונה זה לשים לב למה קורה מסביב. בסדר? זה פירוש שני. פירוש שלישי לעונה זה מענה. עונה בלשון מענה. זה כאילו, מערכת יחסי אישות מתוארת כאן כסוג של שוט. שאלה ותשובה. כלומר, השאלה היא, זה מתאים? זה בסדר? והתשובה יכולה להיות כן או לא. כלומר, זה לא שאלה עם מבחן אמריקאי, רק תשובה אחת, כאילו, תסמני פה. אלא, כשבאמת באים לשאול, אז באמת כל תשובה היא אפשרית. לפעמים אומרים, לא, כרגע זה לא מתאים, למה? אני עייפה, אני, זה לא משנה, אלף אחד סיבות, וכן על זה הדרך, בסדר? אבל ההוראה כאן היא לדפוק על הדלת בעדינות, ולא להתפרץ ולהגיד, ככה זה, מה זאת אומרת? כתוב במשנה ברורה שצריך כך וכך פעמים בחודש וכך וכך זה, רשי על התורה אפילו, עונת הספנים, עונת הגמלים, עונת החמרים, עונת פה, עונת שם, מגיע עם דף מקורות, מתחיל להקריא את זה, זה ללך, לא, דופקים על הדלת בעדינות, זה מתאים, זה לא מתאים. עכשיו, אם הכל קשורה והכל תקין, בדרך כלל זה משמח את שניהם, ולפעמים זה לא מתאים היום, אז יהיה מתאים מחר, הכל בסדר, כן, זה... אבל דופקים על הדלת, שואלים, זה לא זה משהו שאתה יכול להנחית, אז זה פירוש כבר שלישי לעונה. החזקוני אומר כאן עוד פירוש מאוד יפה, עונתה, יש מפרשים, לשון מעון, לשון מעון, כלומר זה קשור קצת גם לכסותה, שיש מקום נעים, מכובד, פנוי לבני הזוג, אינטימי, קרוב, צנוע, וכן על זה הדרך, גם זה עונתה, בסדר? והמשך חוכמה, שבעצם חוזר למה שאמרנו מקודם, המשך חוכמה אומר עונתה, מלשון עונה, שזה מענה על שאלת הטבע, נכון? מהצד ההפוך, זה בדיוק מה שאמר לבן ליעקב, כלומר יש גם צד הפוך, שאישה משתוקקת לבעלה, אבל הבעל לא שם לב, הוא עכשיו, זה גם זה, כן? ויש, לפעמים זה לפי המחזור הטבעי, ליד הסמוך לביוץ, יש פעמים שהאישה, היא מתגעגעת לבעלה, בדרך כלל זה הרי הפוך, בדרך כלל הגבר יותר מתגעגע לאישה, יש פה פעמים שזה הפוך, שמת לב, אתה מספיק רגיש, זה מצוות עונה מן התורה, אם אתה מפספס את זה, ציירת אותה, והרבה, אבל בגלל הצניעות, כך כתוב, שבגלל הצניעות אישה אסור לה לטבוע בפה, נכון? אבל היא צריכה, אבל היא מרמזת לבעלה, כמו לאה, נכון? שהיא יוצאת לקראתו, אלא היא תבוא, כי שכר תראה בדודי בני, אבל צריך לשים לב הדבר הזה, להיות רגיש כלפיו. אז אומר המשך חוכמה, עונתה מלשון עונה, שזה מענה על שאלת הטבע. אז תראו את משפט הבנות, שערה, קירוב בשר, ידידות, אהבה, ראות, בלי מחיצות נפשיות, מגלים אחד בשני את סגור הלב, לא בוגדים אחד בשני, לא רק חלילה, בגידה, בגידה, חלילה, אלא כשאתה לוקח ולוקח חתיכות מהאישיות שלך ונותן אותן למישהו אחר, אפילו אם זה חבר, ואתה לא, זה כאילו יצרת בגד בינך לבין אשתך, והקרבה צריכה להיות טוטלית, מוחלטת, שלמה, שערה. כסותה, דיברנו על יצירת מרחבים אינטימיים ששייכים רק לאיש ולאישה, אף אחד אחר לא נכנס בהם, לא הילדים ולא החברים ולא הדודים ולא כלום, זמנים מסוימים, מכתבים מסוימים, וכנגד הדבר הזה דיברנו שנמצב כל הזמן מהאיום הגדול של לשתף ולהראות ולספר ולצלם וסושיאל ושמושיאל וכל החבר'ה האלה שרק רוצים, העבודה זרה, הבעל הזה של השיתוף הוא כל הזמן צריך שיזינו אותו בעצים, כל הזמן צריך שיזרקו לו עוד איזה משהו למדורה, עוד איזה שיתוף, עוד איזה משהו שגורם לנו להפסיד דברים איכותיים שיכולים לייצר בינינו את הקרבה. אז זה כסותה, וראינו דוגמה נפלאה בירושלמי, כסותה, תכשיט. התכשיט הוא אין לו פה, הוא לא מדבר, הוא לא אומר מהו, אבל אני ואת יודעים סביב מה התכשיט הזה נקנה, באיזה שלב, אחרי מה, לפני מה, לקראת מה. כשאת מחזיקה אותו כאן ביד, את יודעת בדיוק מה חשבתי ומה כתבתי לך על התכשיט הזה שכתבתי לך. הוא מספר את הכל, בלי להוציא מילה, רק אני ואת, ואפילו לפעמים אישה שמה תכשיט מסוים בזמן מסוים כדי לרמז לבעלה. היום, לפני כך וכך שנים קרה הדבר הזה וזה, ואני זוכרת ותודה לך על מה שעשית, והנה התכשיט שקנית לי ואני לובשת אותו. מסוכן. בסדר, עכשיו חיכיתי שאיזה ככה פולני, איזה פולני, ייתן פה איזה התראת... סכנה, כן, בסדר. ועונתה, זה כמו שאמרנו, מילה שמיד מניחה אותנו בהקשר. כל מערכת יחסי האישות בין איש לאישה היא מערכת יחסים של הקשר, היא לעולם לא עומדת לבדה, ולכן זה או עונת השנה, או עונה בתור מענה, או עונה בתור הזהרת רגישות מאוד מאוד גבוהה, תבין למה אתה עוסק פה, וכן על זה הדרך, או עונה בטבע, וכן על זה הדרך, ממש, וכמו שאמרנו, אף אחד לא עושה טובות, זה משפט הבנות, זה קביעות משפטיות שהתורה מגדירה כמערכות יחסי אישות, פלא עצום, היום זה פלא, היום, אפילו היום, מה נגיד לפני 3,000, שכאילו אישה הייתה רכוש, וגם לא הרכוש הכי חשוב של בעלה, לפעמים השור היה יותר חשוב ממנה. פלא עצום. עוד משהו אחד, ובזה נסיים. עוד פעם, הבעל שם טוב עושה כאן משל, אני מעוניין להחזיר את זה כל הזמן לנמשל, לאיש ואישה, בסדר? יש לנו משנה במסכת קידושין, המשנה אומרת, האישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, בשטר ובביאה. בסדר? אז הבעל שם טוב יש לו כאן תורה שמדבר על קניין, קניין תורה או קניין הדבקות בקדוש ברוך הוא. בסדר? אני רוצה ללמוד את התורה הזאת בקצרה ולהחזיר את זה אחרי זה חזרה, כן, לאיש ולאישה, למשנה המקורית. אז הוא אומר ככה, הקדוש, זה בכתר שם טוב אות יוד, הקדוש ברוך הוא נקרא איש. הוא איש מלחמה. וישראל נקרא עם אישה. נו, אז יש לנו כאן חתונה. וזה שאמר, המשנה, האישה נקנית לבעלה. כדי שהוא נקרא עם אשתו כביכול בגימל דרכים. אחד בכסף, בחינת חסד, ימי החסד. שהקדוש ברוך הוא מסייעו בחסדו הגדול בתחילה. ואז כוסף וחושק ומתלהב בתורתו ובעבודתו יתברך. זה נקרא גדלות ראשון. כלומר, זה בעל תשובה, מתחיל את הזה, הכל מואר, הוא רק רוצה ללמוד תורה כל היום ולהתפלל כל היום. והכל מדהים, מדהים, מכון מאיר, עוד גדולים. ואז פעם היינו צוחקים שהיינו עם אחד השני, שמעת? מה קרה? עוד אחד נפל מהגג היום, כאילו, מטאפורית, כן? שופס! ואז נסתלק זה, ונקרא ימי הקטנות, גם שאינו כוסף וחושק. מכל מקום, על צד ההכרח, צריך לדבק את עצמו בשטר שהם אותיות הכתובים בספר שנקרא שטר. כן, זה שטר, מחויבות. בין באותיות התורה בלימודו, בין בתפילה. כאשר קיבלתי מורי הבעל שם טוב זל, שסגולה, עד שיחזור אחר כך להתענג בו יתברך, שיחזרו המוחין בתורה ובתפילה, שזה נקרא ביאה, שהוא זיווג שני. אז זה כאילו קודם כל תורה בפני עצמה יפה, על בעלי תשובה. אני רוצה רגע להחזיר את זה למערכת יחסים הזוגיות, כי זה ממש מקביל. כסף, שטר וביאה, קצת מקביל לשערה, כסותה ועונתה. ביאה מקביל לעונתה, כסף מקביל לכסותה, ושטר מחויבות מקביל לשערה, זה אפילו אותיות, שתי אותיות דומות. בין איש לאישה בזוגיות, יש עונות ושלבים. אפשר גם להגיד שזה התחלה עם צו וסור, אבל כנראה זה תמיד קיים כל הזמן שבעיה. הכל מצוין. מה את רוצה אשתי? מה אני אשמח? מה אתה רוצה בעלי? כסף, הכל כיסופים, הכל כסף, הכל מדהים, וכל זה. מצוין. מדהים. זה לא מחזיק מעמד לנצח. כלומר, זה עולה ויורד. ולכן מתחת לפני השטח מה רוכשת? מחויבות. שטר. והמשפט הבנות מתאר את המחויבות. גם אם קמתי היום פחות על הצד הרומנטי שלי, ויש לי פחות פרפרים בלב, אני מחויב לך. לכבוד אלייך, ולהתעניינות, ולתשומת הלב, ולרגישות. מחויבות! מחויבות באה לזה ביטוי בשטר הכתובה. ואם אדם מממש את המחויבות שלו, אז הפעם הבאה שיהיה כסף, זה כבר לא יהיה כסף, זה כבר יהיה ביאה. תודה רבה, אינון, איזה מלך אתה, וואלה, תאמין לי, ראית את החבוד, מאיפה שבאת מאריאל, עד פה בשביל הכל. תודה. אם אדם מממש גם את המחויבות של כאן, משפט הבנות, אז אחרי זה זה ביאה, זה משהו שלם. זיווג שלם זה משהו הרבה יותר שלם, קוהרנטי, מלא, שמורכב גם מאהבה, גם מרומנטיקה, גם מגעגועים, גם ממחויבות, וגם מהתחייבות, וגם מעמל, וגם מהעבודה, ואז בעזרת השם הקשר הזה מחזיק מעמד לאורך חיים בשנים טובות ומברכות, אמן ואמן, כמשפט הבנות, בפסוק אחד, בתחילת פרשת משפטים, כחלק ממעמד הר סיני, אני מזכיר לכם, סרטטה התורה איך נראית זוגיות יהודית מתוקנת ומקורית, שנזכה רק ללכת בדרך הזאת, אמן ואמן.